איריס ברלצקי מתעדת זיכרונות. כגובת עדויות ביד ושם, היא עוסקת בנושא השואה באופן יומיומי. בין העדויות שתועדו בארכיון יד ושם, נמצאת גם עדותה של ישראלה הרניק הרגיל, שכילדה גודלה תחת שם בדוי והוחבאה אצל משפחה פולנית. כיום ישראלה הרניק הרגיל היא פסלת, הגרה ברמת גן. עם שתיהן שוחחה מרב אופיר.
לשיחה הזאת אנחנו זימנו את ישראלה הרניק הרגיל, שנמצאת איתי באולפן. שלום לך, ישראלה.
שלום.
ואיריס ברלצקי, שנמצאת באולפן שלנו בירושלים. שלום, איריס.
שלום, בוקר טוב.
איריס, את ראש מדור עדויות בארגון יד ושם. כחלק מעבודת היומיום שלך, את אוספת עדויות מפיהם של ניצולים. את בילית שעות וימים ושנים במחיצת הסיפורים הקשים הללו. ואני רוצה לשאול אותך, האם למרות זאת, ליום הזיכרון לשואה, יש בשבילך משמעות מיוחדת?
לי באופן אישי אולי לא ממש, אני פשוט באיזשהו מקום, ברבות השנים, מאוד מזוהה עם ניצולים. ואז אני לפעמים מרגישה כמעט כמוהם, שזה היום האבל הציבורי והפרטי, יחד. ולכן באיזשהו מקום זה כמו מין יום כיפור כזה. אבל מצד שני אני מרגישה שאני עושה את זה כל השנה, ואז אני לא מרגישה שדווקא היום הזה הוא יותר מיום אחר. זאת אומרת, זה יותר לציבור ופחות לנו שעוסקים בזה.
החושים אולי מתקהים עם הזמן?
אני לא חושבת. זאת אומרת, אני מוכנה לדבר רק בשם עצמי ולא בשם שאר האנשים שעוסקים בשואה. אני חושבת שברגע שאני ארגיש שאני קהל העניין, אני אפסיק לעסוק בו. כי העניין, הנושא הוא כל כך רחב וכל כך מלא דרמה וכל כך מלא דברים שגם מרתקים וגם מזעזעים, שכל יום יש משהו חדש, כל יום וכל סיפור יש משהו חדש שאנחנו עדיין לא יודעים, ואני חושבת שגם בעוד הרבה שנים לא נדע.
ישראל, מה זה יום השואה בשבילך? את היית שם, כל ילדותך עברה תחת המלחמה.
שאלה קשה, כי זה לא הרבה בשבילי.
מה זאת אומרת?
אני אפילו לא מעוניינת לפרט, מפני שיש לי התנגדות מהבטן לתקסים, לכל סוגי התקסים, גם במידה מסוימת ליום העצמאות. אולי זה נובע מתוך עיסוקי האינדיבידואלי מאוד, אני עצמי עם דברים, לכן כל דבר ציבורי, רחב, יש לי איזושהי רתיעה.
האופן שבו אנחנו זוכרים בכלל את השואה, הוא לא משביע את רצונך?
אפשר לומר שלא. אבל אני מעדיפה לא להיכנס לזה. כי אני לא, אין לי הצורך לחנך את הציבור, או לומר לו איך, אני גם לא יודעת איך. לא יודעת איך. אלא שלי אישית זה לא עונה על הצורך שלי. זאת אומרת, האמת היא שייתכן שבכלל כל טקס שהוא לא נראה לי בציבור. נראה לי שזה שטחי ולא חודר לעומק, לפרט. זאת אומרת, זעזוע כלשהו, או אבל, או רגש, זה פנימי בתוך הלב. ואתה מוצא לך את הרגעים שלך מתי לחוש אותו.
קיים בעינייך צורך להעביר את הזיכרון?
כן.
אז איך עושים את זה?
לא יודעת. זה מה שאמרתי, אני לא באה תוקלית.
אולי זאת של... הדרך היחידה.
אולי, ניתך.
ישראלה, בואי נשחזר מעט את הסיפור שלך. את ילידת גליציה. היכן עברה עלייך המלחמה?
תראי, זה סיפור באמת ארוך. ועובדות טכניות, בבקשה. נולדתי בברודי, הייתי בת יחידה להוריי, הם היו אנשים צעירים, שניהם היו מורים ומוזיקאים. כשהמלחמה פרצה, זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, קיבל אבי מין עבודה פיקטיבית, ואימי לא קיבלה עבודה, וזה היה די מסוכן, או להם היה ידוע שזה לא טוב. לכן כשנקראה אינטליגנציה לכיכר העיר או איזושהי רחבה ששם תינתן להם עבודה, היא הלכה יחד עם אחיה לקבל עבודה, למרות שהזהירו אותה. אותה משפחה שאחר כך אני ניצלתי על ידם, ראו אותה מן החלון של ביתם, והם קראו לה אלזה, בואי, בואי, אל תלכי לשם. והיא בכל זאת הלכה. ומאז היא נעלמה. העובדה הזאת נותנת לי קצת שלבים בתאריכים, מפני שלפחות תמונה אחת זכורה לי ברור עם אמא. שאר התמונות כבר לא. כבר ישנה סבתא שאני איתה, שמטפלת בי, ואבא. ושאר המאורעות, והם עזים וחזקים, למרות שהייתי קטנה מאוד, כנראה...
בת כמה היית כשאימא נעלמה?
הייתי ודאי בת שנתיים, שנתיים וחצי. אימא נעלמה כשהייתי קטנה מאוד. אנחנו עמדנו לצאת, להתחבא באיזשהו מקום, ואז היה דיון ויכוח בין אבא כנראה וסבתא, אולי עוד מישהו, איפה להחביא אותי? אני זוכרת את זה בצורה ברורה.
בתור ילדה בת 3?
כן, משהו כזה. וחשבו, הייתי צעירה אפילו מ3. חשבו, אולי היה איזה מין מקום מסתור מאחורי הספרייה, הייתה ספרייה גדולה מאוד, וחשבו שזה מקום טוב, ודאי ששם לא יחפשו.
על כמה זמן חשבו?
אני לא יודעת. אני מוכרחה לנסות להביט מזווית, מכיוון שהסיפורים האלה לא שמישהו סיפר לי אותם. אני אכן זוכרת אותם. לכן אני לא יכולה לתת לך עובדות איפה הייתה האקציה, מה... האם לכמה זמן חשבו להחביא.
אבל כשחשבו להחביא אותך מאחורי ארון, זה הרי לא מחבוא שבו אפשר להישאר שנים.
לא, לא, לא חשבו, אנשים לא ידעו, צריך לנסות.
חשבו על ימים בוודאי.
פחות בוודאי חשבו. חשבו שמשהו יקרה ולכן צריך להתחבא לזמן מה.
ומה קרה?
אחת השיטות הרי של הגרמנים הייתה אותה מבוכה שאנשים לא ידעו לקראת מה הם הולכים, לאן הם הולכים, לכמה זמן הם הולכים. זה עיקר ההצלחה במרכאות של הגרמנים בארגון היהודים לפי רצונם.
מה הוחלט בסוף?
בסוף הוחלט שלא לא להחביא אותי לא בארון ולא מאחורי הספרים, אלא לקחת אותי איתם. ואני זוכרת מבנה גדול, חלקו הרוס, ואני זוכרת הפצצות, בום בום בהפצצות הזאת, ושם קבוצת יהודים די גדולה במרתף נמצאת. קר מאוד, אין מזון, חשוך, ובחוץ רעש גדול. שם שהינו זמן מה, עד שהכל פחות או יותר השתתק, אני הייתי מוגנת על ידי סבתא, אבא מחוסה בשמיכה, וזה כל מה שזכור לי, ילדים בחו, אנשים בחו. וכשזה השתתק, עדיין פחדו לזוז. זמן מה? עד שאבא יצא, וכנראה שזה גם הייתה מין טראומה קטנה בשבילי, כי אני חששתי שהוא יצא. הוא יצא, והוא חזר אחרי כמה זמן עם חלב. ואני זוכרת שהחלב היה ממיקלשבסקי. וזהו השם שכבר נחרט, כבר אז ידעתי עליו, זה היה ידיד שלו פולני שאחר כך הציל אותי. זאת המשפחה שהצילה.
בואי ספרי לנו כיצד הוא הציל אותך.
אבא לא רצה למסור אותי לאחרים, כאילו כולם חשבו זה יעבור עוד זמן מה, לא רצה. אבל הם שכנעו אותו, אותם ידידים פולנים, שחוו לו משהו שעד היום לא לגמרי ברור לי מה, אבל חוו לו. והם שכנעו אותו שהגיעו זמנים כאלה שרצו שהוא ימסור אותי אליהם, שהם ישמרו עליהם. באמת, אז הוא קם הגטו וסבתא הלכה לגטו. זה אני יודעת מעובדות אחר כך. והם לקחו אותי אליהם, והמעבר לא זכור לי כטראומטי או משהו. אני אצלם. שאר התמונות הן אצלם. התמונות הן לא חמימות במיוחד. משפחה, הורים, עם בת אחת יחידה גדולה ממני ב4 שנים, ועוזרת. ביתה יפה, סוסים, חצר גדולה, היו להם סוסים, הוא עסק בתובלה. ומיד נקשרתי, או הייתה לי חיבה אל האבא של המשפחה, שהיה איש גבוה, נאה, מרשים אפילו, חם. הוא היה איש דתי מאוד ומוסרי. זאת אומרת, כל הדברים האלה זאת רציונליזציה עכשיו, אבל כזה הוא היה. האם ובת, ועם הבת כנראה נקשרו יחסים די של אחות.
כמה זמן היית שם?
שנים. אלא ש...
כמה שנים?
עד סוף המלחמה, אני נפרדתי מהם ב-45. אבל לא כל הזמן הייתי אצלם, מפני ש... כמובן שיש הרבה זיכרונות, אל תחשבי שבזה מסתכם, יש פרטים רבים מאוד. ככל שגדלתי, כך יש יותר פרטים. אחר כך הם פחדו להחזיק אותי, והוא עברתי למקומות אחרים, וחזרתי אליהם.
הם היו משפחה בשבילך?
כן.
כשאת עזבת אותם, בת כמה את היית?
אני הייתי בת סביבות 7, עזבתי אותם.
איריס, את שמעת בוודאי כמה, מאות עדויות?
כן, ודאי.
מה עושות השנים לזיכרון של השואה? זה זיכרון שמתכהה? זה זיכרון שעובד אחרת מזיכרונות אחרים?
לדעתי זה להפך. יש היום התעוררות מאוד גדולה, כי אנשים התבגרו, יצאו לפנסיה, יש להם ילדים ונכדים, אפילו עוד יותר מילדים שמתעניינים. ולכן, והם גם פנויים יותר, הם כבר לא צריכים כל כך לדאוג לפרנסה, ואז הכל חוזר אליהם, והם גם מרגישים את תחושת השליחות, שהם עוד מעט עוזבים את העולם, והם חייבים להשאיר את ההיסטוריה האישית ששייכת להיסטוריה הכללית של עם ישראל. אני די לא מקבלת את הדעה הזאת, שמה זה שווה אחרי 50 שנה, בכלל מה את עושה? אני מקבלת הרבה פעמים את השאלה הזו. יש נושאים ומקומות שאין עליהם שום תיעוד, והעדויות הם המקור היחידי להם.
אנחנו שמענו על מקרים שבהם ניצולים לא מוכנים לדבר על זה. את נתקלת בתופעה של הדחקה גמורה, של שכחה ממש?
כן, ודאי. אני לא הייתי אומרת שכחה, אבל מין בלק אאוט כזה. זה דווקא אופיינים מאוד לאנשים מאוד אינטלקטואליים ומשכילים הרבה פעמים, שהמוצא שלהם הוא לעסוק בשואה בצורה מאוד אקדמית ולא לדבר על הסיפור האישי שלך. זה הרבה יותר נוח להיות כאילו לדבר על דברים כלליים, וזה ממש, יש לי איזושהי תיאוריה שלמה על טיפוסי מרואיינים או טיפוסי עדים שבורחים לסיפור כללי, ואני הרבה פעמים צריכה לעבוד מאוד קשה כדי להוריד אותם מהעץ הזה.
יש בוודאי עדויות שאת מציינת אותן לעצמך כטובות יותר במרכאות. מתי העדות טובה בעינייך, כאשר היא יותר מדויקת ומתארת את השנים ואת התאריכים ובדיוק את המראות, או כאשר היא יותר מרגשת?
שניהם. אני חושבת שאין לי ציפיות שהעד יהיה היסטוריון, ואסור לצפות ממנו להיות היסטוריון. לכן אני מסבירה שהסיפור האישי שלו, ככל שהוא יראה אור על מה שקרה בכלל, ככה הוא יטיב. אז אני משתדלת נורא ללכת לדברים טריוויאליים יומיומיים, כדי שהוא ילך אחורה ויראה את התמונה, ומי שיקרא או ישמע או יצפה, הילד או החייל או כל קהל אחר, יראה את זה גם באותו זמן שהוא יקרא, כמו שאת קורא ספר ואת רואה מה שמתרחש, כדי להמחיש את העניין. כי העדויות, לדעתי, תפקידם הוא בעיקר חינוכי גם, של להמחיש לנוער ולדורות הבאים מה באמת קרה, כי זה הדבר הכי אמין והכי אותנטי לפעמים.
אולי נספר קצת למאזינים, את לא קשורה אישית אל השואה, נכון? אף אחד מבני משפחתך לא היה שם.
לא, הוריי עלו מגרמניה בשנת 34 בתור ילדים אחרי עליית היטלר.
עוד לפני המלחמה הזאת.
לפני המלחמה, שנה אחרי עליית היטלר. ואני הגעתי למקצוע הזה כאחת שמתעניינת בהיסטוריה, ופשוט אפשר להגיד, אם מותר להגיד את המילה, נדלקתי, אבל זה מאוד מעניין אותי, ואני חושבת שזה חשוב, ואני הרבה פעמים מתלבטת באמת אם להמשיך או לא, כי יש לזה די הרבה, צריך הרבה כוחות נפש, זה קשה. זאת אומרת, בייחוד עם העניין של הרעיונות והעדויות.
אולי באמת תספרי לנו על זה קצת. את בעצם מגיעה מנקודת המבט של האקדמאי. מה הרגשה לשבת מול ניצול, לשמוע פיסת חיים כל כך אכזרית, כאילו באופן מדעי ומנוכר? את משתתפת בחוויה?
אני לא עושה את זה באופן מדעי ומנוכר, אני מקווה. זאת אומרת, אני גם מקבלת פידבק שזה לא ככה. אני מאוד משתתפת, אני משתדלת די לזרום עם האדם, ובגלל זה יש לזה אולי יותר מחיר מאשר לאדם שיושב באקדמיה. אני חושבת ש...
מה המחיר?
אני לא יודעת אם זה שלילי או חיובי, זאת אומרת, כל אחד לוקח את המסקנות לעצמו, אתה מפתח כלי התגוננות, כמו רופא שעובד בחדר בבית חולים, אבל מצד אחד, מצד שני, אתה די חסר עונים, כי זה משהו שערה, ואתה לא יכול בעצם לעזור, אני גם לא פסיכולוגית, זאת אומרת, אני גם לא מנסה להיות, יש בשביל לציין את עמך. באיזשהו מקום אני... יש מין מצב של סכיזופרניה מבוקרת, אני חושבת שפעם פרופסור באואר אמר לנו את זה, שאנחנו הולכים הביתה וסוגרים עניין, לא צריך לדעת, עד כאן אני עובד ומכאן אני בבית, אבל זה אולי מלאכותי, כי הקלטת הזאת של האדם נשארת לי בראש, זאת אומרת, אולי יש לי קצת יותר חרדות לגבי הילדים שלי מאשר לאדם, זאת אומרת, אני בעצם כמו דומה קצת לדור השני, זאת אומרת, כי אני כל כך הרבה סיפורים שמעתי והם בתוכי, אז באיזשהו מקום אני חושבת שיש לזה השפעה, אפילו אם אני אולי אתעלם ממנה פה ושם.
איריס, את היית רוצה להפנות עכשיו איזושהי שאלה אל ישראלה, את סיפור החיים של האתרים מכירה.
כן.
שאלה אחרת.
אני רציתי להתייחס למה שהיא אמרה בהתחלה על טקסים, כי העניין הזה של טקסים, אני מנסה להסביר לעצמי למה היא אמרה את זה, אני מבינה שהעניין הזה שלה בשואה הוא עניין מאוד אישי שלה, וברגע שזה נהפך לעניין ציבורי, אז היא תגיד לעצמה, זר לא יבין זאת. ואת זה אני שומעת הרבה פעמים מעדים, שאת לא היית שם, את לא יכולה להבין את זה.
ישראל הזר לא יבין זאת?
לא.
אבל רציתי לשאול אותה, כי אני התרשמתי מאוד מהעדות שלה בקטעים האלה של הזהות והיחס שלה לנצרות והשירים והמעבר הזה שהיא בכל זאת ידעה שהיא באיזשהו מקום שהיא יהודיה והיא לא יהודיה.
כבר הזכרתי את אותו אדם שדרכו הגעתי בעצם אל הנצרות. זאת אומרת, כשהם קלטו אותי במשפחתם, היה דבר מלאכותי והוא מיידי. זה ללמוד את התפילות. והייתי קטנטונת, ולא היה בזה שום דבר לגבן. זה היה שינון, כמו איזה שיר, כמו איזה שיר ילדים קטן. שיננתי אותם, ואחר כך אמרתי אותם. לא הייתה בזה שום טראומה גדולה, לא באתי מבית דתי. לא זכור לי גם איזשהו משבר לקרוע על הברכיים, ולהתפלל יום-יום, ולברך לפני הסעודה. נראה לי פשוט למדי. הצד החיובי שאת מדברת עליו זה אחר כך כל מה שהיה קשור בכנסייה, ודווקא שם בתקסים שכילדה אהבתי אותם מאוד. היה מעט מאוד יופי ואסתטיקה בתקופה ההיא. גם בבית וודאי שבסביבה, דברים היו מכוערים מאוד. לא כך בכנסייה. כנסייה היה ניחוח של הקטורת, היו ויטראז'ים אפילו בכנסיות קטנות, היו אגדות, סיפורים, תמונות. זה התקשר עם איזושהי חוויה נעימה, טובה, בבית למשל, חג המולד. היה חג נפלא. היה עץ אשוח יפה, היינו מקשטים אותו, עובדים על זה, היו מתנות, הייתה סעודה. זה התקשר בצורה די נאה. אני בתקופה היא לא קשרתי את זה עם שבירת האמונה שלי, שלא כל כך הייתה, הייתי ילדה קטנה מאוד.
את ידעת שאת יהודיה?
ויחד עם זה, בדיוק זה מה שבאתי לומר. תמיד תמיד ידעתי שאני יהודיה. ידעתי אני יהודיה, ושמי איזה הרניק. זה נשאר תמיד, למרות ששיננתי סיפור חיים אחר, כי זה היה חלק גם כן מאותו לימוד, מאותו שינון, כמו אותן תפילות. שאני באה מכפר מסוים באוקראינה, שהוריי נהרגו בהפצצה כמעט ראשונה באותו אזור, ונשארתי יתומה, ודודים אלה לקחו אותי אליהם. זה היה הסיפור הרשמי. כשתפס אותי מישהו, ואכן תפס, וניסה לדלות ממני כשהוא חשד שאני יהודיה, אני הייתי צריכה לספר סיפור זה. ואם נכשלתי, ואני זוכרת איזה מאורע בגיל מאוד מאוד צעיר, וואג'ה, אותה אחות שלי, רצה אליי, תפסה אותי ביד, משכה אותי ולשחק כדי להפריע לי לספר לאותה שכינה שניסתה לדלות ממני את האמת. אבל אותו זיכרון לכנסייה או אותה חיבה, היה צד שני למטבע הזה, כי באו עם זה פחדים לא מעטים. אתה טוב כשאתה רע, ישנו השטן וישנו הגהנום והוא מצפה לך מעבר לפינה, וזה חלק אינטגרלי מהחינוך של כל הנוצרים, ודאי ששל הפולנים. והיהודי הוא תמיד רע, מכוער, יש להירתה ממנו, והרי אני יהודיה.
זה מה שאת קיבלת בקרב אותה משפחה שבעצם יזמה את ההצלה שלך?
זה ישנו באוויר, זה גם נאמר במפורשות. אין, לא היו ואינם לגבי זה הסתייגויות. זה ככה, זה בתוך הדת. ישו נצלב על ידי היהודים. ועם הפרידה שלי מאחותי זאת, כשהיינו כבר ילדות יותר גדולות, לפני עלותי ארצה, היה בינינו ויכוח מר על הנושא, שאני אמרתי הביתי. העובדה ההיסטורית היא לא כזאת, הרומאים צלבו את ישו, והיא אמרה לי, לא נכון, והיא הייתה ילדה די גדולה.
ישראלה, מה את חושבת היום, נאמר על שיתוף פעולה תרבותי עם גרמניה או עם פולין?
שוב, את שואלת אותי שאלות כלליות ואני לא נוטה לענות עליהן.
את אומנית, את עוסקת באומנית?
נכון, אני אספר לך בצורה אחרת. אני הייתי לפני זמן קצר בפולין. שוב, בעלי שכנע אותי לנסוע, הוא נסע לרגל עבודה, ואני הצטרפתי באי רצון בולט. לא הייתה לי כוונה להגיע לשם, ובכל זאת נסעתי. לקחתי לי פסק זמן להתרגל להוויה הזאת, זאת אומרת, הגענו לוורשה, והוא היה עסוק מאוד בענייניו כ5 ימים, ואני הסתובבתי, יצאתי לרחוב, קלטתי שוב את השפה, ראיתי שאני די יפה יכולה לשלוט בה שוב, אבל בקושי פתחתי את הפה, כי ברגע שהם מגלים שאתה זר, הם רואים על הלבוש וגם על המבטא, אז ההתייחסות היא אחרת ואני לא רציתי בהתייחסות אחרת. ולכן קלטתי לאט לאט ורשה יפה מאוד, העיר העתיקה שחוזרה בצורה נהדרת. זאת אומרת, היה לי די לראות, יש להם למשל מבחינה אומנותית, הם עושים ציורי קיר. זה איזה מין מסורת ישנה. בעבר בוורשה היו ציורי קיר על הבתים בחוץ. והיום באקדמיה לאומנות זה קו מסוים, הם לומדים את זה שנים, וזה, הלכתי בעקבות זה עוגנים או שחזור בתים יפים. והייתה לי עוד החלטה מהארץ. איך אני אתחבר בחזרה לעניין השואה, ובוודאי לא בטקס ממלכתי, שהיה אז, כי אנחנו הגענו באותו מטוס עם חברי הכנסת שלנו. ולא הצטרפתי לזה, אלא החלטתי עוד מהארץ, אם אני אסע לאיזשהו מקום, או אבקר מחנה, זאת תהיה טרבלינקה. ואני אעשה את זה בדרך שלי. מוזר, תשאלי אותי אם אושוויץ לא, טרבלינקה כן, ואולי זה לא מוצדק, אבל צורת ההנצחה של טרבלינקה שעברה אליי דרך סרט השואה של לנצמן, היא שמשכה אותי אליה. זאת אומרת, הפיסול של טרבלינקה, ובגלל זה חשבתי שזה יתאים לתחושה הפנימית שלי, איך להזדהות, איך להתאבל בדרכי שלי.
ישראל, נראה לי שאת התחברת לשואה דרך הנטייה האישית והמקצוע שלך, הלכת לצד הזה של האומנות ופיסול.
כן ולא, זאת אומרת, לא שהזנחתי צדדים אחרים, מפני שככה, נסעתי לטרבלינקה לבד ברכבת עממית מקומית, וכך החלטתי לעשות, זה לא שבמקרה זה כך קרה. נסעתי ברכבת עם כל העם הפולני, זאת הייתה רכבת עם תחנות רבות, הם עלו אפילו עם כלים ועם אביזרים, כי הרכבת הזאת מסיעה הפועלים לעבודה על הכפרים. והייתה לי הזדמנות להקשיב להם ולראות את החוץ. ניסיתי להתחבר בחזרה לטבע קצת, כי אליו זה היה הדבר האחד שאליו התגעגעתי קצת בילדות המוקדמת, כשבאתי ארצה, שנים הראשונות. והגעתי לתחנה מסוימת לאחר שעתיים, נעשה קר מאוד, ולא הייתה תחבורה לטרבלינקה. נאלצתי לחכות שם, זאת חוויה בפני עצמה, לא אכנס לזה, ונסעתי עוד תחנה אחת ברכבת אחרת, ואחר כך היה צריך ללכת ברגל, או לחכות שעות רבות. והחלטתי ללכת ברגל, והלכתי 3 קילומטר ברגל, בדממה מוחלטת. באזור, וזה גם עבר בסרט השואה, פסטורליה לא רגילה.
מה עבר לך בראש כשעשית את 3 קילומטר האלה?
אביתי, עבר לי העבר שלי והמקום, הכל עבר לי בראש. אבל העיקר, אני הלכתי לזה בדממה, בריכוז מוחלט עם הזיכרונות שלי. איש לא הפריע לי, לא טקס, לא הימנון, לא דגל, לא כלום. אני... והחריפות של הניגוד עם הזיכרונות האלה והפסטורליה והיופי הנפלא של סביבות טרבלינקה, שדות ועצים, מזג אוויר היה יפה, השמש יצאה, נהדר. אני מתקרבת ליער הזה, מתקרבת לשער, יש שם, אף אחד לא היה, תאמיני או לא. חוץ מאיזה שומר, איזה בחורה שיושבת שם באיזה מין ביטן, נכנסתי דרך השער, כתוב שם שזה, יש כמה מילות הזכרה או כמה נהרגו כאן ב3 שפות, ואחר כך ישנם מעין אדני רכבת, לא בדיוק האדנים, אלא הקונסטרוקציה, כמו קונסטרוקציית העץ לרכבת, כך שם בהגדלה גדולה מאוד, באותה פרופורציה ישנם אדנים מבטון גדולים מאוד שמכניסים אותך לתוך האתר. ואחר כך מתחילות אבנים משוננות גדולות לאורך אותם פסי רכבת. עד שאת מגיעה ליער אבן ענק. לא אבנים גבוהות, אבנים די נמוכות, משוננות, ללא כתובות. פה ושם בגב האבנים יש רשום שם של קהילה. אבל מעין יער של אבנים חדות, שמכה בך בכוח שלו. שם הסתובבתי כמה שעות. אני לא אכנס לפרטים מה עבר לי בראש או מה הרגשתי. הפירוט הזה לרוב נראה לי שגורע. ולא מוסיף אדם עם רגשותיו. דבר אחד אני רוצה לומר לך, שצורת הנצחה ויזואלית, זאת אומרת פיסולית, ציורית, התחומים שאני עוסקת בהם, כשזה מאוד אקספרסיבי, כשזה מאוד פיגורטיבי, כשזה מראה את הדרמה, אצלי זה גורע. אני זקוקה להפשטה. להפשטה זה צריך להיות עז וחזק וחייב להתחבר, זה לא יכול להיות מיקי מאוס, כן? זה לא יכול להיות משהו הומוריסטי קל, צריך להיות הכובד והצבע והצורה, אבל כך אני חשה את הנושא ולא בצורות אחרות.
ישראל הארני כרגיל, איריס ברלצקי, תודה רבה לשתיכן.
תודה.
משפחתה המאמצת של ישראלה תבוא לראשונה ארצה בסוף החודש ותתארך בביתה של ישראלה.
מכאן אנחנו עוברים לתערוכה חדשה שנפתחה אמש במוזיאון ישראל בירושלים, אדמה. מי מכם שמתגעגע לימים של ארגז החול, אבל קצת מתבייש מהתגובה של הסביבה, התערוכה הזאת מותאמת בדיוק בשבילו, גם בשביל אלה שמחפשים משמעויות קצת יותר עמוקות. כתבנו ירד אמש להכוכים האפלים של מוזיאון ישראל, שיחק קצת בחול וחזר עם הקולות הבאים.
כל הזמן אומרים לשמור על ניקיון, לשמור על ניקיון. סוף סוף המבוגרים מכניסים משהו לבית מלוכלך ו... אז הילדים יכולים להם לשמור על ניקיון.
במוזיאון ישראל החליטו לקרב גם את הילדים לאומנות בעזרת האדמה. בתערוכה החדשה שנפתחה שם אפשר לזחול במערה מחמר, לקרוא בספרים שעשויים מבצק וגם לראות המון לחמים מעופפים באוויר. מסתבר שגשם של פירורי לחם זה החלום של ישראל הרגיל, והיא מנסה לחשוב מה יקרה כשהוא יתגשם.
אני קמה בבוקר והנה יש פתיתים, אבל במקום לבנים של שלג זהו לחם. ואנחנו אוספים אותו, זה המן, בני ישראל שהיו רעבים לצמאים במדבר, פתע פתאום בא להם מהשמיים אותו לחם, לא רע?
והילדים שהגיעו התווכחו רוב הזמן איפה בעצם צריכה האדמה להיות, בתוך המוזיאון או בחוץ.
זה יפה, זה מוזר אבל, כי אף פעם לא ראיתי בתערוכה כל כך הרבה אדמה. כאילו בכל זאת אני יצאתי מהאדמה ואני אחזור אל האדמה ואני מאוד אהבתי אדמה כשהייתי קטנה להתלכלך בבוץ.
מיכל ברוש, אחת מאוצרות התערוכה, מבקשת מכל מי שמתכוון להגיע, להביא איתו קצת אדמה בסקית, גם בשביל התערוכה, וגם היא אומרת, אולי נוכל לבנות מכל האדמה הזאת, אגף חדש במוזיאון.
אנחנו